ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
אני, אין לי חירות. כרגע אין לי חירות בכלל. אני מרגישה חטופה נפשית.
זה סיפור על שלוש נשים. שלוש נשים שחייהן נחטפו מהן בבוקר 7 באוקטובר.
החירות היחידי שיש לי ושאני אוהבת ושאני מרגישה, זה שאני יוצאת החוצה ואני מרגישה שיש אוויר. אני אומרת לך, וואי, איזה אוויר טוב יש פה. או שאני שותה כוס מים ואני אומרת, איזה מים טעימים. או שאני אוכלת משהו שהוא טעים לי ואני אומרת, וואי, טעים לי. זה הדברים היחידים של החירות שיש לי, שאני מסוגלת להרגיש בכלל את הקיום שלי.
הן עצמן נחטפו פיזית בידי מחבלים לעזה, אבל משהו עמוק יותר נלקח מהן.
ברור שמושג חירות מקבל עוד רובד של משמעות. בישראל, למרות כל הדברים שקרו בשנים האחרונות, אנחנו עדיין, החירות שלנו היא מובנת מעליה.
זה סיפור על החזרה משם, ואיך הוא לא הסתיים ברגע שראינו אותן בטלוויזיה, מחובקות עם בני ובנות המשפחה שלהן.
ופתאום באמת להיות אסירה, זו חוויה מאוד מטלטלת. לא להיות אדון לעצמי, לא להיות מסוגלת ללכת לאן שאני רוצה. חירות זה לא רק חופש, חירות זה גם העניין הזה של החובה המוסרית לדאוג לזולת מלדאוג לאחר, ושכולם יהיו בני חורין ולא רק אני.
כמה שכולנו היינו רוצים את הסוף הטוב הזה, המתוק, המשחרר, החזרה מהשבי לא מסתיימת ברגע השיבה הביתה. היא מסע, מסע שעדיין נמשך וכנראה יימשך עוד זמן רב.
כאילו את יוצאת מהקלוב שכמו ציפור שיצאת באף מרחוק במחשבות כל הזמן שלא עושב אותי. כל יום אני חושבת, אם אני עדיין שם, מה אני חיה או לא חיה.
זה גם סיפור אהבה, סיפור על שלוש נשים ובני הזוג שלהן. לכל אחת מהן הייתה אהבה גדולה. לליאת הצילי היה את אביו שלה, לנורלין בבדילה היה את גידון שלה, ולאביב הסיגל היה ועדיין יש את קית. בכל אחת מהן נאלצה להיפרד מהאיש האהבה. ליאת ונורלין בונות את החיים בלעדיהם, אביבה עדיין מחכה לקית. שלום, אני קרן נויבך ואתם מאזינות ומאזינים לאט חירותי, שיחות עם חטופות שיצאו מעזה. בשבועות שקדמו לחג הפסח פגשתי שלוש נשים, כל אחת מהן במקום שהיא בחרה. זה מסע של שלוש תחנות, והתחנה הראשונה בבוקר 51 של תחילת האביב במתי משפחות החטופים. אומרים סיגל, נכון?
אומרים סיגל, אנחנו קוראים לעצמנו סיגל.
אתם קוראים לעצמכם, כן. סיגל?
משפחת
אוקיי,
סיגל.
אתם חשבתי שזה סיגל, כמו שחף.
אבל זה בעצם סיגל. כן, קיט אמריקאי, וזה בא מארצות הברית, וזה סיגל. אבל אנחנו משפחת סיגל.
אביבה סיגל בת 62, קית בעלה בן 64. יש להם 4 ילדים, שי בן 40, גל בת 37, אילן בת 32 ושיר בת 28. שיר יושבת לצידה של אימא שלה לכל אורך הרעיון. לאביבה וקית יש גם 5 נכדים מתוקים להפליא. עוד תשמעו כמה מהם בהמשך. קית עבד בחברת תרופות. אביבה הייתה שנים גננת לפעוטות וגידלה 2 דורות בכפר עזה. בין אלו שנרצחו ב-7 באוקטובר, רבים שגדלו על ברכיה. לאביבה יש נוכחות מרשימה וחובשת, היא מלאת חיים והיא סוערת, והיא מלאת געגועים. לקית. אולי באמת נתחיל בהתחלה שלך ושל קית. איך נפגשתם?
אנחנו נפגשנו בקיבוץ גזר, שם קית הגיעה בתור מתנדב, אח שלו מגזר, ואח שלו התחתן עם בת קיבוץ צורעה, אני במקור מקיבוץ צורעה, והיא הכירה בינינו, וביום הראשון שהכירה בינינו התאהבנו. הוא חזר לארצות הברית לתקופה, ושהוא חזר מארצות הברית לחתונה שלהם, שהייתה אחרי כמה חודשים, הוא החליט להישאר בשבילי. הוא היה אפילו רשום ללמוד באוניברסיטה, נורת' קרוליינה, והוא לא הלך ללמוד, והוא לא חזר לארצות הברית, והתחתנו. אז זה היה אהבה ממבט ראשון, כי בן אדם יפיוף ממש, והתאהבנו.
ואיך הגעתם לכפר עזה?
גרנו שנה וחצי בקיבוץ הורה, וחיפשנו בעצם קיבוץ יותר צעיר, וכבר אז היותר צעירה מתורה, רצינו להיות עם אנשים צעירים, וככה הגענו, התגלגלנו, התחתנו ב-1981, אני וקית בעוד כמה ימים, נשואים 43 שנה, הרבה שנים.
באיזה תאריך זה?
ב-31 לשלישי. הייתי שבוע לפני יום הולדת 20, קית היה שבוע וחודש לפני 22 שהוא התחתן. התחתנו מאוד צעירים, אבל מאוהבים, וחיינו בצורה שנה וחצי, ואז עברנו לכפר עזה.
ואיך היו החיים בכפר עזה?
היה לפני. ממש מקסים. נולד לנו ילד חצי שנה אחרי שהגענו לקיבוץ כפר עזה, שקוראים לו שי. היום הוא בן 40. והיה כיף. הרגשנו בחברה של אנשים צעירים, בדיוק מה שחיפשנו. כי התעבד בשדה 10 שנים, ומאוד מאוד אהב את זה. אנחנו היינו מצטרפים עליו, אני והילדים הרבה פעמים, יושבים בטרקטור יחד איתו, יושבים מקדימה, שהוא היה קוצר את החיטה בקומביין, נוסעים איתו במסעית, שהוא היה נוסע במסעית, והיה מאוד כיף. אני מאוד אוהבת את השדה, את כל מה שיש לקיבוץ לתת, את השדה, את היופי, את השקט, את האוויר, את החברה, את האנשים, והיה ממש מקסים.
ספרי לי על 6 באוקטובר.
בשישי, ביום שישי, יום לפני השביעי, אנחנו היינו עם הבת שלי שגרה בחיפה. השתתפנו שם בפסטיבל של חיפה, והיה מקסים. הלכנו לראות מלא הופעות, וקית ביקש לראות הופעה ביום שישי בערב של מוזיקה אמריקאית או משהו כזה, שהיה אמור להיות על הדשא ממש קרוב לבית של הבת שלי, והחלטנו בסופו של דבר לוותר, אחרי שקית ממש ביקש להישאר, בשביל לנסוע לבקר מישהו שהיה חולה מהמשפחה, סופני בסרטן, והרגשתי שאם לא ניסה כבר לבקר אותו, אז אולי נפספס אותו. אז נסענו לבקר אותו ביום שישי, והגענו לכפר עזה בשעה 20:00. רציתי אני מהמחשב להוציא תמונות בשביל להתחיל להכין השיר שהתארסה. הבת שלי שהתארסה 3 שבועות לפני, להתחיל להכין אלבום מיוחד לחתונה. ומאוד התרגשתי שזה מה שאני הולכת לעשות בשבת. להוציא מהמחשב את התמונות בשביל החתונה, בשביל להכין לבת שלי לשיר את האלבום. ופחות מ-24 שעות כבר חטפו אותנו משם.
ואז 6:30 בבוקר.
הייתה את הצבע האדום הראשון. ב-6:30 הגענו לממד אחרי הצבע האדום הראשון. ואנחנו כרגלנו נגמר הצבע האדום, אנחנו מיד יוצאים, אנחנו לא מחכים. ויצאנו, ומהחדר ליד הממד אפשר לראות את עזה, כי אנחנו מאוד מאוד קרובים ואנחנו ממש על הגדר. והיה אפשר לראות את כל היציאות לכיוון תל אביב שהן גבוהות יותר. אפשר לראות באיזה גובה יוצא הקסם. ושמענו המון רעש וראינו באמת את הקסמים יוצאים. ואני זוכה את הרגע הראשון, אומרת לעצמי, משהו אחר קורה פה היום. תוך כמה שניות כבר חזרנו לממד, אחרי לא הרבה זמן מהקבוצה של נשות הכפר, שזה קבוצת וואטסאפ, שאני שייכת עליו, מישהי כתבה בקבוצה, אנחנו שומעים רעש שלא שמענו אף פעם, והרעש היה ואז באמת שמנו לב שיש רעש, עד אז אני בכלל לא שמתי לב לרעש אחר, פשוט בגלל שהייתי אולי מפוחדת או קצת בהלם. ולא הרבה זמן אחרי זה כתבו שיש מחבלים בקיבוץ. זה היה רגע קשה ומלחיץ. מיד אמרתי לקית, וואי, לא נענו את החלון וגם את הדלת לא נענו, כי אנחנו בדרך כלל לא נועלים. אז קית באמת נעל את הדלת ונעל את החלון, והסתכלנו אחד על השני ואמרנו, טוב, עכשיו אנחנו יותר בטוחים. ואנחנו יופים בממד, ואז קית מספר לי שכתוב שאופיר נרצח. וזה היה מין עליית דרגה, כאילו זה לא רק היה קסאמים, זה לא רק היה מחבלים בקיבוץ, אלא גם נהרגים. ואני הייתי מאוד מאוד מפוחדת, מאוד נכנסתי ללחץ, וקית בעיקר נסע להרגיע אותי, והוא תקשר בפלאפון שלי, יחד עם הבנות ויחד עם המשפחה, ויחד עם שי שבקיבוץ, שסיפר לו שהוא מרזיק אצבעות. ואמרתי לעצמי, אוי, שי פה. ובאיזשהו שלב התחלו לשמוע אנשים צועקים בחוץ, ניסינו לחשוב אם אנחנו מבינים מה אומרים, הבנו שזה ערבית, וצעקות, ממש צעקות. ולא הרבה זמן אחרי זה שמענו יריות שיורים על הבית שלנו. ולא הרבה זמן אחרי זה שמענו אותם מתהלכים בתוך הבית. וזה היה רגע שתפסנו אחד את השני, את הידיים, והסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואו, הם בתוך הבית. הם הולכים פה. פלק. תחת הדלת. קית שם את הראש בין הברכיים. אני נעמדתי וצרחתי. אני חושבת שבחיים לא צרחתי כל כך חזק. נבהלתי. זה היה מאוד מאיים. קבוצה של איזה 15 מחבלים ניסו להיכנס לממד, שאני רואה את האחרון עוד מנסה להציץ מהדלת לראות את מי תפסנו. הם התחילו לראות לידינו, לעברנו. ראיתי את הניצוצות ליד הרגליים, וקית נכנס למין מצב שלא הפסיק להגיד, אנחנו חייבים לברוח. ואני אומרת לקית, אבל איך? הם מרובים פה. וראיתי לכמה מהמחבלים עולרים בידיים, והם צועקים, 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 צועקים. הם שואלים איפה הבלד. אני עניתי להם ואמרתי להם שאין פה שום בלד. הם התחילו לחפש בתוך הממד, בארונות, מתחת למיטות, כי היה שם המיטה של תינוק של הנכדים שלי. וצעקתי, אין ולד, אין ולד. והוציאו אותנו, למזלנו נתנו לנו לנעול סנדלים, ולבוש מכנסיים כמעט ולא היינו לבושים. והוציאו אותנו מהחלון האחורי. ולקחו את האוטו של קית, את המפתחות של האוטו של קית מהבית, הסברתי להם בדיוק איפה נמצא האוטו, כי הוא שאל איפה האוטו. הלכנו לאוטו, וקית בדרך אמר, אנחנו חייבים לברוח, הם הולכים לקחת אותנו לעזה. שאני תופסת לו את היד, ואני אומרת לו, קית, מה נראה לך? הם פשוט ירגו אותנו. אתה חייב ללכת. תפסתי לו את היד, ותוך כדי הם דחפו גם אותי וגם את קית. קית נפל, והם שברו לו את הצלעות, וירו עלינו, ואחד הכליים פגע לו באור על היד, והוריד לו את האור. וככה הגענו לעזה, שכל המכנסיים שלו עם דם, שהוא בקושי מצליח לדבר, בקושי מצליח לזוז. בהתחלה לא חשבנו שאולי נשברו הצלעות, אבל מהר מאוד, עם זה שהוא לא יכל אפילו לשבת, לא יכל להתרומם, הבנו שזה צלעות שבורות. והיה קשה. אני היחידה שראיתי את קית, לא ראה אותו אף רופא. טיפלתי לו בפצע שנעשה מהיריה.
איך, אמא?
הם הביאו לנו פולידין בתחבושת, וכל הזמן פשוט הורדתי תחבושת ושמתי לו פולידין. אי אפשר היה לשטוף את זה, המים, זה מי מלח, והמים לא נקיים, מספיק בשביל לשטוף פצע. אז לא שטפתי, פשוט שמתי טונה של פולידין, ועטפתי את זה עם התחבושת. הוא היה חבוש לפחות חודש. לפחות 5 שבועות הוא בקושי יכל לשבת, שהם היו מכריחים אותנו לשבת הרבה פעמים, כל היום, יחד איתם, בלי לדבר, בלי לזוז, בלי לקום. הוא פשוט סבל מאוד.
מה זאת אומרת מכריחים אתכם לשבת? תסבירי לי.
אחד המחבלים שהיה אחראי על המחבלים האחרים, הוא בעצם זה שהחליט שאנחנו חלק מהימים נשב איפה שהם יושבים, בסלון, על הספות, בתוך הבית של אחד המחבלים. היינו פשוט יושבים על הספות ומחכים שיעבור היום.
ובזמן הזה,
כלום.
מה הם עושים? אלה שסביבכם, אלה שמחזיקים אתכם?
חלק מהם תופסים חלק מהספות ושוכבים, שאנחנו יושבים פשוט מסתכלים אחד על השני.
יש איזשהו יומיום, איזושהי שגרה בתוך הדבר הזה?
אותי ואת קית העבירו 13 פעם. היינו מעל האדמה ומתחת לאדמה, אבל שהיה יום ידענו שיום, ושהיה לילה ידענו שלילה. מתחת לאדמה במנהרות ידענו לפי זה שהם היו יורדים עלינו למנהרה, כי הם לא נשארו איתנו, כי לא היה לנו אוויר לנשום שם.
כשאתם במנהרה, איך זה נראה?
כשיורדים למנהרה, קודם כל זה הרגשה מאוד מאיימת. הפיר מאוד קטן, והסולם שיורדים מתנדנד, והם צועקים עליך שתרד כמה שיותר מהר, שאתה לא רוצה לרדת לשם, ובפנים שאתה הולך, המחבל הולך עם פנס מקדימה, ואתה בקושי רואה לאן אתה דורך, שבדרך על המדרגות יש סכים, וכל מיני זבל, וכל מיני סקיות עם כל מיני דברים, שאתה בקושי רואה לאן אתה הולך, ואתה פשוט הולך והולך 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 והולך. לוקח זמן עד שמגיעים לאיזה כוך. באחד המקומות שהגענו לכוך היו שם 2 מזרונים חדשים, אפילו עם ניילון, שהבנו מהר מאוד שבעצם לכוך הזה עוד לא היו אנשים, היינו הראשונים. וליד יש שירותים שחייבים להגיע לשם עם פנס, כי אין אור בכלל בשום מקום. יש אור לד שהוא אור המום, הוא לא ממש אור שאפשר באמת לראות ממש טוב, אז די חשוך ומפחיד, מאוד מפחיד. ואין אוויר, פשוט אין אוויר. מהרגע הראשון שמגיעים מתנשפים, יושבים, מסתכלים אחד על השני, אתה נמצא בהלם, ואתה בעיקר מנסה פשוט לנשום. אתה מבין שאתה יכול שם לדבר ולא ללחוש, כי שהיינו בבתים היה אסור לדבר, היה מותר רק ללחוש, וגם זה לא תמיד. רוב היום היינו צריכים להיות בדממה מוחלטת.
כי מה היה קורה אם הייתם מדברים נניח?
היו כועסים. נכנסים ואומרים.
מה אומרים?
לא לדבר.
בערבית.
לא, לימדנו אחד מהם להגיד לא לדבר, והוא היה אומר לא לדבר. אז במנהרות באמת היה אפשר לדבר, אבל לא היה לנו כוח לדבר. היינו פשוט באפיסת כוחות של לנסות פשוט לנשום.
כי אין אוויר.
כי אין אוויר. וקית באחד הימים מסתכל עליי, ואני שומעת ורואה שהוא בקושי נושם, ואני מרגישה על עצמי שאני לא נושמת, והוא אומר, אני מרגיש שאין לי אוויר. והסתכלתי עליו, וראיתי גם מקודם שאין לו אוויר, כי הוא ככה מתנשף. ואמרתי לו, קית, הכל בסדר, פשוט תשכב ותנשום, בידיעה שאין אוויר, כי גם לי אין אוויר, וגם לי קשה לנשום. אבל פשוט הרגעתי אותו, כי ידעתי שאם אני אגיד לו שאין אוויר, ושבאמת רואים עליו שאין לו אוויר, שזה מאוד מאוד מלחיץ, הרגשה מאוד מאוד מלחיצה. ואחרי כמה ימים שהם ירדו, המחבלים אלינו, אמרנו להם שאין אוויר ושאנחנו הולכים למות. אני אמרתי לו, למחבל, עוד יום אחד ואני מתה פה. אמרתי לו את זה באנגלית, ואמרתי לו שיהיה לו מאוד קשה. ולקחת אותי את כל המדרגות, שאני מתה, שעדיף שיוציא אותי עכשיו, שאני יכולה לעלות את המדרגות. התחננו, ומישהי שהייתה איתנו, שאלה מה קורה עם שני המבוגרים, שזה אני וקית, אני בת 62 וקית בן 64, מתים, והיא נשארת, ולא יודעת מה לעשות. אז הוא אמר, את יכולה לצעוק, לצעוק ולקרוא לי, ואני אבוא. אז באחד הלילות, אי וקית עמדו בקצה המדרגות, וצעקו את השם שלו, וצעקו 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 וצעקו, ושהם חזרו, הם באמת בקושי נשמו, שאני אומרת להם, הם הרי לא ישמעו אתכם, זה רחוק. המחבלים פשוט לא נשארו במנהרה, בכלל הם עלו לבית שהיה מעל האדמה, כי להם לא היה אוויר, לנו לא היה אוויר. וביום האחרון, לפני שהם הוציאו אותנו, הם ירדו ואחד הסתכל עליי ואמר לי, very very bad. והסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, למה הוא מתכוון? שיש רפגזות למעלה ושלא נוכל לעולם לעלות למעלה בגלל שמפגיזים? כי זה מפחיד להיות למעלה? ולא ידעתי מה לחשוב. ואז הוא אמר עוד פעם, very very bad, no oxygen. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, we need to go up, no oxygen. והוא אמר, אני מחפש בית, אבל אני לא מוצא לכם בית. אז אמרתי לו שאני לא מאמינה לו. ובאותו יום בערב, הוא הגיע ואמר, חדשות טובות, מצאתי בית, ועלו אותנו. ולבית שעלו אותנו, אנחנו הרגשנו שאנחנו ברי מזל, שיש לנו מזל שאנחנו נושמים. אבל לא ידענו שנגיע לבית עם מחבלים הכי אכזריים שיש בכל העולם. הם פשוט התאכזרו אלינו והתנהגו אלינו באכזריות. היה מאוד מאוד קשה, וכל פעם שהם היו מתנהגים אלינו, היינו מסתכלים אחד על השני ואומרים, טוב, העיקר שיש לנו אוויר. לפחות יש לנו אוויר. הם הרעיבו אותנו, לא נתנו לנו לשתות, היו עושים כאילו הם לא מבינים אותנו שאנחנו מראים להם בקבוק מים ריק, ומתחננים כבר שעות וכמעט יום שלם. באחד הימים הבחורה שהייתה איתנו שאלה מה עם אוכל, כי כבר 20 שעות פלוס לא הביאו לנו שום דבר לאכול, והוא מסתכל עליה בלי למצמת ואומר, לוקח זמן להכין אוכל, זה יגיע. אחרי 4 שעות, שזה היה יותר מ-24 שעות שלא אכלנו כלום, ובקושי כמה לגימות של מים, את לא מאמינה מה הוא הביא לנו.
מה?
מגש עם 3 חצאים של פיתות יבשות מלפני כמה ימים. חיכיתי לבוקר, ללילה שיעבור ולבוקר, אמרתי בטח יביאו לנו קצת יותר מחצי פיתה. הביאו לנו עוד פעם חצי פיתה. אז ב-48 שעות אכלנו פיתה בלי כלום, יבשה, שהם אוכלים לפנינו.
כלומר מול העיניים
שלכם. מול העיניים, שהם נכנסים לחדר וחוזרים לא עושים מולנו. באחד הימים שקם לשירותים הוא מעד וכמעט נפל אחרי איזה 22 שעות שלא אכלנו באחד הימים. ואחד המחבלים הביא לכל אחד 2 תמרים. הסתכלנו אחד על השני, שגמרנו לאכול את התמרים, שהיו התמרים הכי טעימים שאכלתי בחיים. הסתכלתי עליהם ואמרתי, וואלה, אנחנו צריכים מדי פעם ליפול. אולי יביאו לנו קצת לאכול. ואני לא מכירה בלקסיקון שלי אנשים מבוגרים שמתנהגים לאנשים בצורה כזאת אכזרית, לא אנושית. היינו צריכים לשבת, להיות בשקט, יום אחרי יום אחרי יום. היה אסור לנו לזוז, אסור אפילו היה לעמוד ולמתוח קצת השירים. יום אחד קית הלך לשירותים ליותר מדקה, הוא בא ודפק לו על הדלת באכזריות ובעצבים, ואמר לו שאסור לו ללכת ליותר משנייה לשירותים, והכל היה מאוד מאיים. לילה אחד שם באמצע הלילה היה פיצוץ בחוץ, רעש חזק. אני כרגלי לא ישנתי, אז שמעתי את הפיצוץ, אבל זה עיר את קית ואת הבחורה שהייתה איתנו, והיא עלתה עליי בשביל לשאול את קית מה הוא חושב שזה היה וכמה קרוב זה היה. היא לחשה את זה, בקושי אני שמעתי מה היא אומרת. הוא בא והתעצבן, לקח את הפנס ואיר עלינו בתוך העיניים, ובאכזריות התעצבן עלינו שאם אנחנו נגיד עוד מילה אחת הוא ירוג אותנו. ומה בסך הכל עשינו? בסך הכל נבהלנו ולחשה שני מילים, זה הכל. אבל כל פעם היינו מזכירים אחד לשני, לפחות יש לנו אוויר ולפחות אנחנו עדיין בחיים.
הם גם פגעו בכם פיזית?
הם באחד הימים שהם הוציאו אותנו משם, הם קשרו לנו את העיניים בבד שחור. ולקחו את קית באכזריות, בלי להגיד לו כלום, שאנחנו גם באים. וקית חזר אחרי כמה דקות, כולו מזיע. הוא אומר, אני לא רואה בכלל את הדרך. אבל ניסיתי לרדת במדרגות בלי ליפול, ופחדתי שהולכים להפריד בינינו, ושאני אהיה לבד. אמרתי לקית, קית, הכל בסדר, אני פה, כי הוא לא ראה, כי הוא היה קשור. בעיניים, שהמחבל השני אמר, אנחנו הולכים יחד איתך, אל תדאג, אנחנו נהיה איתך ונגיע. לא הספקתי לגמור להגיד לו את המשפט הזה, המחבל לקח לו את היד ובאכזריות פשוט תפס לו את היד ומשך אותו החוצה והחזיר אותו עוד פעם, ואז לקח אותו בפעם השלישית וקית כבר לא חזר. ותוך הזמן הזה המחבל שאיתנו אומר לנו להגיד יחד איתו את התפילה בערבית בכל רם, כאילו אנחנו מתפללים להלאה. אני ניסיתי, היה לי מאוד קשה, הייתי חנוכה כי דאגתי לקית מאוד ולא ידעתי מה הולך לקרות. ותוך כדי התפילה המחבל השני בלי קית הגיע ומשך אותי ואת הבחורה איתי, שאנחנו לא רואים בכלל לאן אנחנו הולכים, חושך מצרים, קשורים בעיניים, מנסים לגשש את הדרך ויורדים מדרגות ועוד מדרגות, שבסוף אני עומדת ולא מצליחה להרגיש את הקיר בשביל לאן ללכת, ולא מרגישה את המדרגה הבאה. הוא לוקח לי את השערות, מושך לי את השערות וזורק אותי לתוך האוטו ואומר, in the car, in the car, שאני קשורה בעיניים ולא יודעת אם קית לידי, שאני מגששת עם הידיים לראות מי זה יושב לידי, ואני לא מרגישה שזה קית, אבל זאת הייתה הבחורה שהייתה איתנו, והיא לקחה את היד של קית ושמה עליי שאני ידע שקית איתי, כי לא יכולנו לראות כלום. ואז האוטו מתחיל לנסוע ונכנס לתוך הכביש, והוא מסובב את היד ומוריד לי באכזריות ושורד לי את כל הפרצוף בשביל להוריד לי את הבד. אני מאוד נבהלתי, אחרי שכבר רעדתי כבר כמה פעמים מכל מה שעברתי בדקות האלו. הצלחתי מהר מאוד להוריד לקית, בשביל שהוא לא יעשה אותו דבר לקית. הם פשוט שכחו להוריד לי ולקית ולבחורה. ושאנחנו נוסעים, אני מסתכלת קדימה ואני רואה שהמחבל מחופש למחבלת, והוא נראה כמו אישה, ושהם מחופשים, וככה הם נסעו, כאילו זוג שהם לוקחים אותנו מאחורה. ומאוד מפחיד, היה מאוד מאוד מפחיד איתם כל הזמן, על האיומים שלהם ועל ההשפלות שלהם ועל הדרך שהם התנהגו עלינו באכזריות כל הזמן.
מפתחים מנגנונים תוך כדי, איזה הרגלים שלכם, איזה משהו שאתם עושים בשביל לשרוד, בשביל לשמור על עצמכם בתוך התופת הזאת?
אני ביום הראשון שהגעתי לשם אמרתי לעצמי כל הזמן, המחבלים הרעים האלו לא יגעו בנשמה שלי ויהפכו אותי לבן אדם אחר. אני אשאר אותו בן אדם. כמה שהם יהיו רעים עליי, אני לא אתן לזה לגעת בנשמה שלי. הם לא ישגעו אותי, כי מאוד קל להשתגע ומאוד מאוד קל לאבד את זה. וכל הזמן אמרתי לעצמי, הם ילדים, הם יכולים להיות נכדים שלך. הם לא יגעו בנשמה. אני אשתף פעולה ואני אציית, אבל אני בתוך תוכי לא אתן להם לגעת בבפנים שלי, בלב שלי ובנשמה שלי. זה לא גרם לי לא לפחד. אני מאוד מאוד פחדתי, פחדתי מהם כל הזמן, אבל מאוד מאוד שמרתי על עצמי. אבל לפני זה, כל פעם שהייתי מאוד מפחדת, כי היה המון רגעים מאוד מפחידים שהם התנהגו אלינו, הייתי עוברת בשולחן הנגננת, והייתי עוברת בין השולחן שלי, של הילדים, בשמות שלהם, אחד אחד. ישבו בשולחן שלי 9 ילדים קטנים, בני 2, והייתי אומרת השמות שלהם, אחד אחד, פשוט, לאט לאט ובשקט, וזה היה מרגיע אותי. ואם לא הייתי מצליחה להירגע מהשמות שלהם, הייתי עוברת לשיר, שיר באנגלית, כאילו, לא בכל רם, שום דבר מהדברים האלו לא עשיתי בכל רם, אבל הייתי שרה את השיר של 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, knock on the door, 5, 6, pick up sticks. וככה הייתי שרה את השיר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוברת על זה עוד פעם ועוד פעם, עד שהייתי נרגעת ומרגישה שאני רגועה. הייתי עושה את זה המון המון פעמים.
בתוך כל הימים האלה, מספרים לכם מה קורה בחוץ?
הם היו אומרים כל הזמן שישראל כבר לא קיימת, שכל העולם מפוצץ את ישראל, ושאין תל אביב, שכל תל אביב כבר פצוצה, כאילו שהפציצו אותה. ו... סליחה, שרקוש. ושמאוד מאוד קשה בארץ, ושאת כבר עזה הם כבשו, ושכבר עזה שלהם, שאין אף אחד בכבר עזה כבר. ואני, מזה שידעתי שהבן שלי בקיבוץ ומרציק אצבעות, ושידעתי שאותנו לקחו אחרי 4 שעות, אמרתי לעצמי שבטח כבר הגיעו לשי, הבן שלי, ושבטח הרגו אותו, כי הוא בממד עם הכלבה שלו. ואמרתי, בטח הרגו את הכלבה, והוא התחיל לצעוק עליהם, אז הם בטח גם הרגו אותו. כי אם הם הרגו את אופיר, אז הם בטח הרגים אנשים, והם בטח הרגו גם את הילד שלי. אבל למזלנו, הם לא הרגו את הילד שלי. ואני ממש קיבלתי אותו במתנה. וזה ממש ממש, כל פעם מחדש שאני מסתכלת עליו, ואני אומרת לעצמי, וואי, איזה מתנה לקבל ילד שלם, שלא פגעו בו. אחרי 3 שבועות הגיע אלינו מישהי שהייתה באחד הבתים לבד, והיא בזווית העין יכלה להציץ ולראות מה קורה בטלוויזיה. ויום אחד היא סיפרה שהיא ראתה שהיה כתוב אסון בקיבוץ כבר עזה, 700 הרוגים, ואני הייתי בטוחה שכבר עזה איננה. אז גם כל פעם שאני פוגשת אנשים מהקיבוץ, אני כל כך שמחה לראות שהם בחיים, כי אני לא ידעתי ולא חשבתי שזה באמת ככה. ושהגעתי לארץ וראיתי את כל הבניינים של תל אביב, ואני חייבת להגיד שאני פה כבר 4 חודשים ויומיים, אני עדיין מסתכלת על הבניינים ורואה שהם שלמים, ואני עדיין לא מאמינה שאני מסתכלת על תל אביב שלמה ושהבתים עומדים ושהם לא קרסו מכל מה שהעולם עשה, ומאוד כיף לי עם זה. הם היו שומעים טרנזיסטור הרבה מאוד פעמים בשביל להתעדכן, כנראה, וביקשנו מהם פעם אחת שישמעו לנו קצת מוזיקה, או שיר אחד אפילו, של השירים שלנו, והם שמו משפט אחד של שיר של אביב גפן, ואני כל כך התרגשתי כי אני כל כך כל כך אוהבת אותו, ואני זוכרת ששרתי לעצמי את השיר ככה, ניגנתי לעצמי בראש את המשך השיר, והתרגשתי ובכיתי, ואמרתי וואי, הלוואי שהייתי יכולה לספר לאביב, והנה אני מספרת לו עכשיו, שזה היה מאוד מרגש מכל השירים שיכלנו לשמוע דווקא את זה. אנחנו כולנו התרגשנו מאוד, אבל הוא ראה שאנחנו מתרגשים, והוא מיד חיבה. אז זה היה 4 מילים משיר אחד בלבד, זה הרדיו ששמענו.
קחי אותי לחזרה לארץ, לרגע שבו אומרים לך שזה הולך לקרות. תתארי לי מה קורה בעצם.
אנחנו הגענו לבית, ואחרי אנחנו הגענו לבית שהעבירו אותנו אליו, ואחרי 10 דקות שהגענו לשם, שהתקית לקחו לחדר אחר, ואני עם הבחורה שהייתה איתנו בחדר נפרד, ומתחננת שקית יבוא ויהיה איתנו, שלא מתאים לי שקית שם לבד, ומתחננת ומתחננת. והוא אומר לי שאולי עוד מעט נכין קפה, וקית יבוא לשתות איתנו. אמרתי לו, לא, אני רוצה שקית יבוא ויהיה איתנו. אני לא רוצה שקית יהיה לבד. ועוד לא הספיק להכין קפה, וקית עוד לא הספיק להגיע בשביל להיות איתנו. נכנס בן אדם, בא אליי ואמר לי, you tomorrow, Israel. הסתכלתי עליו ואמרתי, וקית? No, no, קית, no. אמרתי לו, me? No, no, I stay here with Kit. If you take me, you take Kit with me. והתווכחתי איתו ואמרתי לו שאני לא הולך לשום מקום בלי קית. עד שהבנתי שאין מה לעשות, אני צריך לקום. אז אמרתי לו שאני הולכת להגיד לקית שאני הולכת. הוא לא הסכים. הוא אמר לי שקית ישן. אמרתי לו, קית לא ישן, ואני לא הולכת לשום מקום בלי להגיד לקית שאני הולכת. אז ניגשתי לקית וחיבקתי אותו. ואמרתי לו שהאיש אמר לי שאני הולכת לישראל מחר. ושבאתי לחבק אותו ולספר לו את זה. ואמרתי לו שיהיה חזק בשבילי, ושאני אהיה חזקה בשבילו, כי אין לי מושג לאן אני הולכת.
מה קית אומר לך? מה הוא עונה?
קית היה בהלם, אני הייתי בהלם. אני לא ידעתי לאן הוקרים אותי. אני לא האמנתי לו שאני חוזרת לישראל. אני לא יכלתי להרשות לעצמי בכלל להאמין לו, כי אי אפשר היה להאמין לשום דבר שהם אומרים. הם כל הזמן רק משקרים. אבל ידעתי שמפרידים ביני ובין קית, וזה היה רגע מאוד קשה.
אז את נפרדת ממנו, ואז?
לוקחים אותי לבד באוטו. באמצע הדרך, לאן שלקחו אותנו, העלו את התאילנדי שיצא באותו פעימה שלי. אני רואה עליו שהוא מאוד מאוד מפוחד, ואני רק מחבקת. מחבקת ומחבקת אותו. אנחנו כל הלילה היינו רק אני והתאילנדי, שאנחנו מתחבקים ונותנים יד, ומעבירים את הלילה. בבוקר הוא אמר לנו שיקחו אותנו לצלב האדום, ומשם יוציאו אותנו. אני לא ידעתי לאן מוצאים אותנו, אבל ניסיתי לקוות ולהאמין שאולי, אולי קורה משהו טוב, אבל לא הרשיתי לעצמי לחשוב שמוצאים אותי לישראל. הרגע הראשון שידעתי שאני באמת חוזרת לישראל, זה היה הרגע שפגשתי את החיילים. ושפגשתי אותם, חיבקתי אותם, ונכנסתי לבכי כמו תינוקת. הייתי מאושרת ועצובה ובהלם, והכל, כל רגע שיש, זה מה שהיה בי. דאגתי כבר לקית, היה לי קשה להיפרד ממנו מאוד. ואז התחלתי לחשוב שאני חוזרת לארץ, וששי כבר איננו, שבטח הרגו אותו מחבלים. ואיך אני אתמודד עם זה שאני רואה את שלושת הבנות, ואני גם באה בלי קית ואומרת להם, אני הגעתי, אבל אבא נשאר שם. ומרגישה בגוף שאין, אני לא אצליח להתמודד עם זה. למזלי, בדרך, במיניבוס, עלתה איתנו עובדת סוציאלית, ואני ישר אמרתי לה שאני מרגישה שאני לא אצליח להתמודד עם זה ששי מת, ושהיא רק שלוש בנות, ושאני משאירה גם את קית בעזה, ואין לי את קית בשביל לעזור לי להתמודד עם המצב הזה. ואחרי 10 דקות היא באה אליי ואמרה לי, יש לך 4 ילדים. התחלתי לצעוק ולבכות, ושאלתי אותה אם שי בסדר, אם הוא לא פצוע, כי תיארתי לעצמי שגם 4 ילדים, אבל יכול להיות שהוא פצוע מאוד. אז היא אמרה לי שאני לא יודעת, אבל יש לך 4 ילדים. וקיוויתי שהוא בסדר, ומאוד התרגשתי, והייתי בסערת רגשות, לא יודעתי מה לעשות עם עצמי. וזהו, והגענו באמת לחצרים, ופגשו אותנו שם אנשים, ונתנו לי לדבר עם הילדים שלי ועם האחיות שלי. זה היה הרגע הכי מרגש שהיה לי בחיים, לשמוע את הקול שלהם, ולשמוע את שי אומר לי, אמא, ולדעת שהוא בסדר, ולדעת שהם בסדר.
את חזרת ב-26 בנובמבר, נכון?
נכון.
4 חודשים.
אני פה 4 חודשים ויומיים.
ויומיים. אמרת את זה מקודם, היומיים. זה לספור עוד כל יום של...
נכון.
של קשה. חופש. כשהתוכנית הזאת תשודר, זה יהיה כמעט 5 חודשים. ואני תוהה עלייך. מה קורה איתך? איפה הנפש שלך בלילה?
קשה. הלילות קשים. אני מתעוררת באמת ועוברת זוועות שעברתי בעזה. אם זה חוטפים אותי, או שאפילו חוטפים את הבנות שלי ואת שי. ואני מתעוררת ואני מנסה להזכיר לעצמי שזה רק חלום, וחוזרת לישון. אבל כל מה שעברתי שם מלווה אותי כל הזמן. אני כל פעם גם נזכרת בעוד סיפור ועוד משהו שעברתי, ומשהו שהם עוברים, שעוד בכלל לא סיפרתי. כי זה היה איפשהו שם מאחורה. עברנו הרבה, 51 יום, יום-יום, דקה-דקה, עברנו המון המון דברים.
וכי עדיין שם.
וכי את עדיין שם.
שארת לעצמך שיעברו כל כך הרבה ימים, והוא ואחרים לא יחזרו?
ממש לא. המחבל הזה שאמר לי שאני יוצאת לישראל, אמר לי שקית יבוא בעוד יומיים. מקסימום שבוע. אני לא מאמינה. אני באמת שלא מאמינה שכל כך הרבה זמן עבר. זה קשה מאוד לשאת את זה. מאוד.
אנחנו מדברות במסגרת תוכנית לחג החירות. חג הפסח שהוא חג החירות. כמי שהייתה שם בשבי, במקום שהכי גוזל חירות, מה זה חירות עבורך עכשיו?
אין לי חירות. כרגע אין לי חירות בכלל. אני מרגישה חטופה נפשית. אני מרגישה שאני לא קיימת. בעצם אני לא ממש קיימת פה. אני קיימת רק פה, אולי רואים אותי, אבל לכל מקום שאני מגיעה, אני לא באמת מרגישה שאני שם.
תסבירי.
אם היינו בניו יורק, לא הרגשתי שאני בניו יורק. לא הרגשתי שום דבר ממה שקורה שם. רק מטרה אחת, להחזיר את החטופים הביתה. נקודה. היינו באנגליה, באיזה אירוע מאוד מכובד, ומאוד מאוד מרשים ויפה. אני לא הרגשתי שאני שם. אני פשוט מרגישה שאני כל הזמן במחשבות מה עוד אני יכולה לעשות בשביל להחזיר את קית ואת כל החטופים הביתה, שנוכל כבר לצאת לחירות, שנוכל כבר להיות ביחד בתור משפחה, ולא להיות בהרגשה שאין לנו בכלל קיום בעולם הזה. החירות היחידי שיש לי ושאני אוהבת ושאני מרגישה, זה שאני יוצאת החוצה ואני מרגישה שיש אוויר, אני אומרת לעצמי, וואי, איזה אוויר טוב יש פה. או שאני שותה כוס מים ואני אומרת, איזה מים טעימים. או שאני אוכלת משהו שהוא טעים לי ואני אומרת, וואי, טעים לי. זה הדברים היחידים של החירות שיש לי, שאני מסוגלת להרגיש בכלל את הקיום שלי.
כלומר, איזושהי הרגשה פיזית שהיא הוכחת חירות, אבל את אומרת אין חירות בנפש.
ממש לא, ההפך, ממש ההפך. וככל שהזמן עובר נהיה יותר קשה ויותר קשה.
את חושבת שהם יחזרו עד חג הפסח? עד חג
החירות? אוי ואבוי אם הם לא יחזרו עד פסח. אוי ואבוי, אנחנו כבר לא יכולים לחכות. הם צריכים לחזור היום, אין לנו עוד דקות לחכות, אין לנו.
אביבה סיגל שוחררה בפעימה השלישית של הסכם החזרת החטופים, ההסכם הראשון והיחיד שהיה עד עכשיו. וכשאני מקליטה את המילים האלו פחות מיממה לפני ערב ליל הסדר, ערב חג החירות, קית' וכל שאר 132 החטופות והחטופים עדיין בעזה, עדיין לא שוחררו. במהלך כל הרעיון יושבת ליד אביבה שיר, הבת שאביבה רצתה להכין את אלבום האירוסין שלה באותה שבת שחורה. היא גם שומרת על אימא וגם דומעת בכל פעם מחדש כשהיא שומעת את התיאורים על השבי. ורגע לפני שאנחנו מסיימות, דוהרים לחדר שלושה ילדים עם אימא שלהם, אילן. זו בת נוספת של אביבה וקית', ואלו הנכדים. איך קוראים לך?
יאלי.
יאלי?
ואיך קוראים לך?
אוי. אני 8.
אני 9.5.
אם הייתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ברדיו על סבא ועל מה שאתם מרגישים, אז מה הייתם אומרים?
שהוא ידע שהוא חוזר תכף.
שידע שאנחנו מחכים לו מאוד ומתגעגעים אליו ושהוא עוד רגע יחזור.
מה היית רוצה לספר לסבא?
שכולם עושים הכל כדי שהוא יחזור.
סבא, רק שתדע שלמדתי לנגן שיר בגיטרה שאתה מאוד אוהב, ואני מחכה שתחזור ואני אנגן לך אותו.
יאלי ורועי ושאר הנכדים והילדים, ובעיקר אביבה, עדיין מחכים, בתקווה עצומה להסכם נוסף, ובפחד מתמיד שזה יהיה מאוחר מדי. האזנתן והאזנתם לאט חירותי, שיחות עם חטופות שחזרו מהשבי. העורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי, המפיקה דנית שוקרון ידידיה, עורכת הסאונד היא חן עוז, בעריכת הסאונד צייה גם אלעד זוהר. טכנאי ההקלטה היו ארז שלום, אמיר שמואלי ויובל יסוד. תודה מיוחדת לנדב רוזמן, תודה לכם ולכן על ההזנה, ניפגש בפרק הבא.